דיברנו בפעם הקודמת על הצד השווה, סיימתי בצד השווה, וניסיתי להראות שבעצם יש פה שני מכניזמים שונים ובמידה מסוימת הפוכים. הצד השווה, הבאתי דוגמה בבבא קמא לגבי אבנו סכינו ומסעו שניחן בראש הגג ונפלו ברוח מצויה והזיקו, שלומדים את זה בצד השווה מאש ומבור. וראינו שם שבעצם המבנה הכללי של הצד השווה זה שיש לנו שני מלמדים, A ו-B, וכל אחד מהם יש תכונה ייחודית. נגיד ל-A יש תכונה X, ל-B יש תכונה Y, ולשניהם יש תכונה Z, תכונה משותפת. X ו-Y הם תכונות, X, Y ו-Z שלושתם תכונות לחומרה. ועכשיו אני רוצה לשאול מה קורה עם C. כן, נגיד שני בור ואש, זה A ו-B, יש להם, בשניהם חייבים לשלם, אם הם יזיקו. עכשיו אני רוצה לדעת מה קורה עם אבנו סכינו ומסעו, שנפלו מראש הגג ברוח מצויה, זה C. אז אני אומר, אני מתחיל ללמוד מ-A, אז אני אומר, מה ל-A שכן יש לו תכונה מיוחדת X, שאולי היא גורמת לזה שהוא חייב לשלם. אז תאמר ב-C שלא, זאת אומרת, B הוכיח, שב-B אין את התכונה X, ובכל זאת הוא חייב לשלם. אז אני אומר, כן, אבל מה ל-B שכן יש לו תכונה אחרת, תכונה Y? תחילת עשייתו לנזק, נגיד בבור או באש, זה שדרכה ללך ולהזיק, כן, ש... אז יכול להיות זה? אז אומרת הגמרא, אז לכן B, אולי זה בגלל התכונה Y. ואז אומרת הגמרא, וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה, הצד השווה לשניהם, שבשניהם יש Z, וכיוון שכך, אז גם ב-C שיש לו Z, אז חייבים לשלם. אני בכוונה לא נכנס למקרים, אלא רק מראה את הסכמה, כי אני רוצה שהסכמה תישאר לנו בראש. בעצם דיברנו על זה שיש שתי אפשרויות להבין למה ב-A וב-B חייבים לשלם, שני המזיקים, כן, A ו-B חייבים לשלם. אפשר להגיד שב-A זה בגלל X וב-B זה בגלל Y, ואז התוצאה תהיה שב-C, שאין לו את X ואין לו את Y, לא יהיה חייב לשלם, כי צריך או X או Y. אפשרות אחרת זה להגיד שמה שמחייב בתשלום זה Z, שהוא משותף גם ל-A וגם ל-B. אם זאת התיאוריה שלנו, אז C, שיש גם בו את Z, גם הוא יהיה חייב לשלם. זאת אומרת, ההבדל בין שתי התיאוריות, ההשלכה היא ב-C. האם C חייב לשלם או לא? אנחנו מעדיפים את התיאוריה ש-Z הוא המחייב בתשלום. ולמה? דיברנו שהאתר של אוקם, אנחנו מעדיפים את התיאוריה הפשוטה יותר. זאת אומרת, התיאוריה שאו X מחייב בתשלום, או Y מחייב בתשלום, היא תיאוריה מורכבת יותר מאשר להגיד שיש פרמטר אחד, Z, שהוא מחייב בתשלום, ולכן אנחנו מעדיפים את התיאוריה הפשוטה יותר, ואנחנו אומרים שגם ב-C חייב לשלם. אמרתי שזה בעצם אותו מבנה כמו הכללה מדעית או חיי היומיום שאנחנו עושים. כל הכללה בעצם בנויה ככה. אני אומר, אני יודע מה, אני רואה עורב אחד שחור בישראל. אז אני אומר, טוב, אז מכאן אני אלמד גם שכל עורב אחר הוא שחור. אז אני אומר, טוב, יכול להיות שבישראל זה חם, אז אולי פה הערובים הם שחורים, כי זה חם. בישראל יש תכונה מיוחדת שיש בחום. זאת אומרת, אני רואה עורב אחר בלפלנד, שגם שם, אני לא יודע אם יש שם עורבים, שגם שם הוא שחור. אז לפלנד תוכיח. אבל לא, לפלנד יש לה איזושהי תכונה אחרת, כי שם אין צמחייה בגלל הקרח, אז הוא שחור, או לא יודע מה. כן, אין צמחייה. אז אני אומר, אז חזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, העורבים בארץ ישראל ובלפלנד הם שחורים, משמע שכנראה לא הקור גורם את זה ולא החום גורם את זה, כי עובדה שהעורבים גם פה וגם פה הם שחורים. אז מה גורם לזה? התכונות של העורב, היותו עורב. אז אם ככה, אז כל העורבים הם שחורים. אז כל הכללה מדעית, נו נקח, גרביטציה, לא משנה, מה שאתם רוצים, כל הכללה מדעית אנחנו לוקחים כמה דוגמאות ומהן אנחנו מסיקים חוק כללי. ותמיד יכולה להיות האפשרות, הבאתי את רב חיים בתחילת חגיגה, תמיד יכולה להיות האפשרות שיהיה הסבר ספציפי לכל אחת מן הדוגמאות, ולכן אי אפשר להוציא מזה חוק כללי, אבל התיאוריה שנותנת הסבר ספציפי לכל אחת מן הדוגמאות היא תיאוריה יותר מורכבת. אנחנו מעדיפים את התיאוריה הפשוטה, זוכרים את הסימני שוטה, שהוא יוצא לבד, יוצא יחידים עליי, קורא את הבדם.
אתה צריך מכנה משותף של כל האירועים, חייב.
כן.
עכשיו, כל אירוע אחר שיש לו זד, הוא גם כן יהיה חייב.
כן, אם זד הוא הגורם, אז כל מקום שיהיה זד.
כל איפה שיש זד.
נכון, זאת בדיוק ההשלכה.
עושים ניסוי עם מישהו אחר, ויש לו זד וזה לא קורה, זה מה שתיאוריה לא נכונה, אני חושב תיאוריה.
כן, סתם. אז זה... כן.
אם לא נאמץ את התיאוריה הפשוטה, אז מה המשמעות של המשפט הצד השווה שבהם?
מה שאנחנו בעצם אומרים כאן, זה שאנחנו מעדיפים את התיאוריה שהצד השווה גורם לדין הזה, ולא את התיאוריה שהמאפיינים המיוחדים של בור או של אש גורמים לזה. זה בדיוק הנקודה, זה אתר שלו כמה הצד השווה. הצד השווה בעצם אומר שלכל תופעה הלכתית יש גורם אחד. זה בעצם הנקודה. זאת אומרת, אם תופעה הלכתית, נגיד חיוב בתשלום על ממון המזיד, מופיע בכמה הקשרים, ההנחה היא שבכל ההקשרים האלה מופיע איזשהו גורם אחד שהוא אחראי לזה שיש חיוב תשלום. זה בעצם ההנחה.
שאלה, למה בעצם הגברה לא נותנה ישר את זה במקום לתת לנו שתי דוגמאות של הסיפור?
אז דיברנו על זה, שאולי אני אחזור על זה גם בהמשך, דיברנו על זה פעם כשדיברתי על כללים ופרטים. אז אמרתי שאני חושב שהגברה מאמינה יותר בגישה קזואיסטית. זאת אומרת, בעבודה דרך דוגמאות ולא דרך כללים. אבל אני אגיע לזה... בהמשך הוא היום, או בפעם הבאה, עוד פעם, מזווית קצת אחרת. אוקיי, אז זה היה הצד השווה, וכנגד זה הבאתי מה שקראתי הבנייה מושגית, דיברתי נגיד על רוקק ברשות הרבים, הירושלמי. רוקק, לא ברשות הרבים, הרוקק חייב, אז הראשונים תמאים ככה, מה, חייב משום זורה. הרוקק חייב משום זורה. אז כולם תמאים, מה הקשר בין רוקק לזורם? מישהו רוקק ברשות הרבים? הרי מה מביא זה להלכה? רוקק בשבת חייב מישהו זורם, זורם זה מלאכה של ברירה. אתה זורק מוץ עם גרגירים לאוויר, והרוח מעיפה את המוץ ומורידה את הגרגירים. אז מה זה קשור לרוקק? אז המנשה מאילי, התלמיד הגרא, כן, המשנה ברורה מביא אותו, הוא רוצה לטעון, יש כאלה שמתקנים את זה שחייב מישהו זורק. אתה רוקק לרבים, 400 ברשות הרבים, בשבת, אז אתה חייב משום זורק. אבל הוא אומר שלא צריך לתקן את הגרסה. רוקק חייב, רוקק חייב משום זורק, לא משום זורק. וברקע, מי שהזכרתי את הדברים, נכון? אמרתי שבאבות מלאכה של שבת, בניגוד לאבות נזיקין, אנחנו לא מוצאים צד שווה. אין. אין תולדה שנלמדת משני אבות. בניגוד לנזיקין, שיש כמה תולדות כאלה, ואין דף בת שמובאות לפחות ארבע דוגמאות. למה זה לא לגמרי ברור לי? פעם חשבתי שאולי בגלל שיש הרבה אבות. ברגע שיש הרבה אבות, הרזולוציה יותר קטנה. אז הם מכסים יותר את התולדות. זאת אומרת, אם יש ארבע אבות נזיקין שמכסים את כל העניין, אז כל אחד יש לו מרחב גדול שהוא אחראי עליו, אז יכולה להיות אולי יש יותר סיכוי שתהיה תולדה שלא נופלת בדיוק תחת זה או תחת זה, אלא מחולקת בין שניהם. אולי, אני לא יודע, זה הסבר טכני. בכל מקרה, דוגמה אחת אני כן מכיר, בצד השווה במלאכות שבת, וזה הרוקק, לפי רבי מנשה מאיליה. מה זאת אומרת? הוא בעצם אומר שזה צד שווה של זורק וזורה. ביחד. מה זה אומר? אז לכאורה זה ממש צד שווה. מה אני אומר? הרוקק חייב משום זורה. זורה, מה פתאום? זורה הרי עושה ברירה בין המוץ לבין הגרגירים. הרוקק אתה סתם רוקק. אתה לא עושה שום משהו משמעותי. אתה לא עושה ברירה, אז איך אתה יכול ללמוד מזורה? אז אני אומר זורק יוכיח. זורק יוכיח, כי אני זורק ברשות הרבים גם כן, אני לא מפריד שום דבר, אני לא עושה כלום. גם כן חייבים. בסדר, מה לזורק שגן זה נעשה מכוחו? הרי אני, כשאני זורק משהו, אז הכוח שלי משוקע בדבר, בגלל זה הוא אף. נכון? אבל ברוקק מדובר שהרוח לוקחת את זה. לא שהיריקה עצמה מעיפה את זה 400, אלא הרוח לוקחת את זה 400. אז אי אפשר ללמוד את זה מזורק. אני אומר, זורה יוכיח. זאת אומרת שבזורה, אני עושה את העבודה בעזרת הרוח, ובכל זאת חייבים. וחזר הדין, ולכן הזורה והזורק ביחד מלמדים על רוקק. אבל זה לא נכון.
אבל מה התכונה משותפת?
בדיוק. אין פה תכונה משותפת. זה נראה כמו צד שווה, אבל זה לא. מה התכונה המשותפת לזורה ולזורק? שום תכונה משותפת. אנחנו בונים את רוקק דווקא מהתכונות הייחודיות של זורה ושל זורק. לא מהתכונות המשותפות, זה לא מהזה, זה מה-X וה-Y. במקום לעשות אלמינציה של X ו-Y ולהשאיר את Z וללמוד ממנה, אנחנו אומרים הפוך. זרוק את Z מפה, קח את X פלוס Y, תייצר משהו שיש בו את X פלוס Y, וזה בעצם מה שיהיה חייב. איך זה עובד? אני אומר ככה, הזורק למעשה במהות, הרוקק, למעשה במהותו הוא זורק. אתה בעצם מעביר 400 ברשות הרבים משהו. אז אתה בעצם חייב בשום זורק. אלא מה? יש לי איזושהי פרחה. מה הפרחה? שהרוח עוזרת לי. בניגוד לזורק, ששם הכוח שלי מעביר את הדבר 400. נוסע, זה זורה יוכיח. כי בזורה אנחנו רואים שבמלאכת זורה, אפילו שיש עזרה של הרוח, זה לא פותר אותי. נכון? אז נלמד מכאן שגם ברוקק לו. אז הזורה פותר לי איזושהי בעיה צדדית, אבל בסופו של דבר, הרוקק חייב משום זורק. אז מה זה אומר? אין צד שווה בין זורה לזורק. שום דבר לא משותף ביניהם. אלא מה? יש דבר מיוחד בזורה, שהרוח עוזרת. יש דבר מיוחד ברוקק, שזאת מלאכה גרועה, כמו בזורק, סליחה. זאת מלאכה גרועה, כמו בהוצאה. לא עושים כלום, אין פה תוצאה משמעותית. מעבירים דבר ממקום למקום. אני לוקח דבר שהוא אין לו תוצאה משמעותית, צזרה של הרוח, ויוצר מזה מלאכה חדשה שגם עליה חייבים, זה רוקק. את רוקק זה לעשות משהו שמעביר אותו ממקום למקום, בעזרת הרוח. אז לקחתי דווקא את המאפיין המיוחד של זורק, את המאפיין המיוחד של זורק, חיברתי אותם ויצרתי את רוקק. זה לא צד שווה, זה הפוך מצד שווה. הצד שווה זאת אנליזה. עוד אני עושה אנליזה, אני מסלק הצידה את X ואת Y, משאיר את Z. נכון? זה סינתזה. אני לוקח את X מפה ואת Y מפה, אני מחבר אותם, ואני מייצר מזיק חדש. אוקיי? אז יש לזה עוד כמה דוגמאות. אולי נעשה את זה פעם, לא עכשיו. שיש בעצם, אני קראתי איזה הבנייה מושגית. זאת אומרת, אני בונה מושגים מאיזשהו חלק שאני מבנה אותו לתוך חלק אחר, ואני מייצר מזה ביחד מושג חדש. זה קצת דומה לצד שווה, אבל זה לא. אוקיי, בינתיים אני משאיר את זה בצד. עכשיו אני רוצה רק לסיים את העניין של הצד השווה, לפני שאנחנו עוברים הלאה. אז בעצם צד שווה בנוי על אלימינציה. יש לי A ו-B, לכל אחד מהם יש תכונה מיוחדת וגם תכונה משותפת לשניהם, Z, ואני עושה אלימינציה, אני אומר X הרי הוא לא הגורם, כי עובדה שגם ב-B יש את הדין הזה, שאין לו את X. Y גם הוא לא הגורם, כי עובדה שגם ב-A יש את הדין. נכון? אז גם לא הגורם. אז אם X ו-Y הם לא הגורמים, אז כנראה ש-Z הוא הגורם. נכון? זאת אלימינציה. אולי או X או Y זה הגורמים, אבל לא, זו תיאוריה מסובכת מדי, אני מעדיף את התיאוריה הפשוטה. אז בעצם לכל דין יש סיבה אחת, ההנחה היא שיש סיבה אחת. עכשיו הגמרא בכתובות בדף למד ב' וגם במכות בדף ד', הגמרא מביאה צד שווה, שם זה משהו אחר אבל זה אותו מבנה, אבל שם עולה פרחה נורא מוזרה לצד שווה. איך פורחים צד שווה? לפני שאני נכנס לגמרא, איך פורחים צד שווה? נגיד משהו
דוגמה שיש לה את זה וזה לא...
שיש לה את זה וזה לא קורה, זה אפשרות אחת, אבל יש גם פרחה שהיא מתוכו. זאת אומרת, יש פרחה, אני יכול להביא נגיד את D, כן, יש A, B ומהם אני לומד את C. אני אביא את D, שגם הוא יש לו Z, והוא לא חייבים לשלם. אז זה יהיה פרחה, נכון? זה אומר ש-Z הוא לא הגורם לחיוב בתשלום. אבל יש עוד פרחה, נגיד שאין לי D. אני רוצה פרחה דרך תכונות של A, B ו-C. אפשר גם לנסח פרחה כזאת. איך עושים את זה? יודעים? אם אני מוצא תכונה משותפת ל-A ול-B שלא קיימת ב-C, W. ל-A ול-B יש תכונה משותפת, חומרה כמובן, לא כולה, כולה זה לא יעזור, חומרה, כלומר, כזה דבר שמעודד את הדין שחייבים לשלם, וב-C אין אותו. למה זה פרחה? כי אני אומר, טוב, אולי מה שאחראי זה דווקא W ולא Z, אז אתה לא יכול לדעת שב-C גם כן יהיה חייב לשלם, נכון? אז בעצם הפרחה היא פרחה חיצונית, זה להביא עוד מזיק, פרחה פנימית זה להראות, להצביע על תכונה של A ושל B שקיימת רק בהם ולא ב-C, ולכן היא בעצם מועמד גם כן לחייב בתשלום.
אם נעשה את זה, אנחנו לא אומרים שיש ספק חיוב, אנחנו אומרים שאין חיוב כאן.
כן, אין ראייה לך, פרק שאין ראייה.
אין ראייה, אבל אם אין ראייה, כמו מה אם תופסים את זה, למה הוא נגיד...
צריך סיבה בשביל לחייב, לא צריך סיבה כדי לפתור.
לא, אם יש ספק חיוב...
לא, זה לא ספק חיוב, יש ספק האם יש פה מה שייב. ספק אם יש פה משהו מחייב, אז לא מחייבים.
אני לא יודע אם חייב כאן או לא חייב כאן, משום אני לא יודע מה הגורם. אז יש ספק אם זה הגורם, אם זה הגורם או אם W הגורם.
אז עכשיו מספק אתה רוצה לחייב אותי?
יכול
להיות שW מחייב. אז מספק אתה רוצה לחייב אותי, מספק לא מחייבים.
לא מחייבים, אבל אם אני תופס לדוגמה...
אוקיי, אז פה זה כבר שאלה מה סוג הספק. יש רב חיים במקום המדף ג' שם מדובר על ויש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, שם על מזיק של קרן. אז יש שם, יש רשב"א ורב חיים שם, או ברוך בר בעצם מביא בשם רב חיים, כן, אביר השמואל, שכאשר יש ספק בפרשנות המקרא, אז הכלל הוא שזה ודאי לא. כי אם המקרא היה רוצה להגיד לי את זה, הוא היה אומר. זאת אומרת, אם הוא משאיר את זה בספק באופן שהוא מהותי, לא כי אני לא יודע, אלא מהותי, יש צד כזה וצד כזה, זה מה שהמקרא לא רוצה את זה. כי אם הוא היה רוצה את זה, הוא היה אומר. ולכן תמיד כשאני מסתפק ביחס למה המקרא אומר, אז זה תמיד לכולה. גם אם זה דאורייתא, זאת אומרת, זה אפילו לא ספק, זה ודאי לא. אוקיי? בכל אופן, אוקיי, אז זה מה שהיינו מצפים בתור פרחה, שיש תכונה משותפת לשני המלמדים. עכשיו בואו נראה את הגמרא. הגמרא בכתובות, דף למד ב', אומרת ככה. אלמא כסבא, כל איכא דאיכא ממון ומלכות, ממון המשלם מילכא לא לקי. כן, כשיש ממון ומלכות, אז משלם ממון ולא לוקה. בסדר? מנהלי לאולה, מאיפה אולה יודע את זה? שתמיד שיש חיוב ממון ומלכות, אז רק משלמים ולא לוקים. גמר מחובל בחברו. הוא לומד את זה מחובל. מה חובל בחברו דאיכא ממון ומלכות? ממון המשלם מילכא לא לקי, אף כל איכא דאיכא ממון ומלכות, ממון המשלם מילכא לא לקי. כן, אז הוא לומד את זה מחובל. ומה הגמרא, מה לחובל בחברו שכן חייב בחמישה דברים? אני מדלג פה על שורה כדי לחסוך הסתבכות. בסדר? אני אתאר לכם רק את הסכמה. מה לחובל בחברו שכן חייב בחמישה דברים? זאת אומרת, יש לו חומרה מיוחדת, הוא חייב בחמישה דברים, אז אי אפשר ללמוד ממנו. אולי זה משהו מיוחד. אלא גמר מידים זוממים, אז חובל לא עובד. אז גומרים מזוממים. מה ידים זוממים דאיכא ממון ומלכות? ממון המשלם מילכא לא לקי, כן, מלכותא לא תענה. אף כל איכא דאיכא ממון ומלכות, ממון המשלם מילכא לא לקי. אז לומדים את זה מידים זוממים. ועדים זוממים אין חיוב בחמישה דברים, אז לכן זה יכול ללמד. שמעת הגמרא, מה לעדים זוממים שכן אין צריכים התראה? עדים זוממים מחייבים אותם גם בלי התראה, ולכן הם יכולים להוכיח. לכן הם לא יכולים להוכיח, כי יש להם תכונה חומרה מיוחדת משלהם.
יש התראה בחובל?
מה?
אין התראה בחובל?
בטח שיש. למה לא?
אני הולך ברחוב, בטעות פוגע במישהו, משלם לו את הכל.
אתה לא חייב מלכות, אבל אתה רק חייב ממון.
המלכות.
בשביל להוכיח אתה צריך מצב שתהיה חייב גם המון וגם מלכות. אדם המזיק חייב, זאת אומרת, אדם מועד לעולם, אדם המזיק חייב בעונס, זה ברור שחיוב תשלום יש עליך גם בלי יתרה. אלא גמר מתערוויו. אז לומד משניהם, מחובל ומעדים זוממים. מה הצד השווה שבהן? איכא ממון ומלכות, ממון המשלם מילכא לא לקי. אף כל איכא דאיכא ממון ומלכות, ממון המשלם מילכא לא לקי. אז חובל, וכן, זה ההוקוס פוקוס של הצד השווה. זאת אומרת, כל אחד לחוד לא מצליח ללמד, אבל שניהם ביחד מצליחים. אוקיי? עכשיו באה הגמרא עם איזה קלף חדש. מה להצד השווה שבהן, שכן יש בהן צד חמור? מה זה? זאת אומרת, עדים זוממים וחובל לא יכולים ללמד אותי. למה? כי בכל אחד מהם יש צד חמור, בהוא יש את X ובהוא יש את Y. אז איך אתה יכול לדעת את זה על C שאין בו לא את X ולא את Y? אז שואל תוספות פה על המקום שכן יש בהם צד חמור. רצינו ללמוד מחובל, אמרנו חובל חייב בחמישה דברים. טוב, אז נלמד מידים זוממים. דין זוממים לא צריכים התראה. כל אחד יש חומרה מיוחדת. עכשיו אנחנו לומדים משניהם.
אז מה אם יש צד חמור?
וכל אחד, יכול להיות שהגורם למה משלמים ולא לוקים, זה בגלל שיש בהם צד חמור.
אבל אתה עשית את זה גם בבבא קמא. אתה בצד
השני.
זה
קושיה.
זה בדיוק הקושיה.
רק
קושיה. זה לא קושיה, זה תירוץ שאני מנסה להגיד.
תירוץ על מה?
על הקושיה שאתה אומר שכאילו הפרחנו את ה... את הצד השווה. עלו בבבא קמא, מנית ארבעה תנאים שהם הצד השווה, לא אחד. זאת אומרת, לא מפחד. למה אתה פשוט לא אומר, צריך...
מה, מומך או שמי רתן עליך? שניים.
בסדר, שני אלה. הם אחד ועוד אחד, אז נגיד גם פה אחד ועוד אחד. אני צריך
מלכות וזה, ואני צריך שיהיה צד מיוחד.
זה בכל צד שווה ככה. תגיד לי, צד שווה אחד שיעמוד בפני פרחה כזאת. אחד. אין, בחיים לא יהיה.
אני לא מצליח להתבטא.
לא, אני אומר, אין, אם אתה צודק במה שאתה אומר, זה בכלל לא משנה מה ההסבר. אם אתה צודק במה שאתה אומר, כל הסכמה של צד השווה מפעיל.
לא, פה אתה מצאת עוד צד שווה.
אני אומר עוד צד שווה.
הצד השווה של, אני יכול לפרש את מה שקראת עכשיו. כאילו שיש עוד צד חמור, הוא עוד אחד
לא, הוא שונה בכל אחד.
אז מה?
אז הוא לא שווה.
הוא שווה בזה שהוא חמור.
אבל כל צד שווה יש צד חמור. האיץ והוואי שניהם צדדים חמורים.
תמיד חמור.
לאי יש איץ ולבי יש וואי. אז לשניהם יש צד חמור. כל צד שווה אני יכול לפרוך. מה לשני לאי ולבי שכן יש בהם צד חמור? כל הרעיון של צד שווה זה שאני לא עושה פרחה כזאת. אז זה כל הרעיון, לכן אמרתי שנכון, באופן עקרוני יכולה להיות תיאוריה שב-A חייבים לשלם כי יש X וב-B חייבים לשלם כי יש Y. זה בעצם אומר, בכל אחד יש צד חמור ולכן חייבים לשלם, אז אל תלמד על C.
זה התיאוריה יותר מורכבת.
בדיוק, אבל אנחנו אומרים, התיאוריה המורכבת עדיפה פחות. אם יש לי תיאוריה פשוטה, אני מעדיף אותה. זה מה ששואל פה תוספות. קשה, אם כן לא נלמד עוד מהצד השווה בשום מקום. דעקולו, איקה למפרח, או צד חמור, או צד קל. אם לומדים חומרה, אז צד חמור, אם לומדים כולה, אז צד קל. אוקיי, אז מה, איך עושים צד שווה? כזה יש ב... יש הריטווה במקור, בדף ד' עמוד ב', הריטווה מעריך בזה, מביא ארבע שיטות ראשונים. איך ליישב את העניין הזה? אני חייב לומר שאף אחד מהם לא משכנע. אני אגיד לכם מה התסבר פשוט.
אה? שזה יש ארבע.
זה אומר שאפילו כשיש ארבע, לא תמיד צריך להשתכנע. יש, הבאתי פעם, שמעתי מהרב מידן, מי שזכרתי איזה פעם, שהוא אמר שהוא מכיר 22 הסברים למה קוראים מגילת רות בשבועות, אבל מכיר רק הסבר אחד למה קוראים מגילת אסתר בפורים. כשיש 22 הסברים זה אומר שאף אחד מהם לא משכנע. אז אני אגיד לכם מה, לדעתי יש פה הסבר פשוט וברור לי שזה הסבר נכון. אמרתי קודם שיש אפשר היה להעלות שני סוגי פרחות, לא אמרתי את זה בעצם, אני אגיד עכשיו, אפשר להעלות שני סוגי פרחות, גם על קל וחומר, גם על צד שווה, על כל הלימודים האלה, יש שני סוגי פרחות. יש פרחה שהיא מצביעה על תכונה של המלמד. יש תכונה מיוחדת, חומרה מיוחדת של המלמד. מה לבור שכן תחילת עשייתו לנזק, מה לאש שכן דרכה לילך ולהזיק. זה תכונות של הבור והאש, כן, של המלמדים. יש פרחות שמצביעות על דינים במלמדים, לא על תכונות. מה לבור שכן פטור על כלים? או שחייב גם ברשות הרבים, או לא משנה, כל מיני דברים כאלה. זה לא תכונה של הבור. זה דין בבור, נכון? זה תכונה הלכתית, לא תכונה עובדתית של בור. זה שני סוגי פרחות, שניהם עולים בהקשרים של צד שווה, וגם בהקשרים של קל וחומר, בהרבה מקומות. לפעמים יש פרחה כזאת, לפעמים יש פרחה כזאת. יש הבדל גדול ביניהם. בכל המקומות שבהם אתם תמצאו את זה, ויש איזה 3-4 סוגיות לפחות, שבהם תמצאו פרחת צד חמור, זה מחלוקת תנאים, הם פורחים פרחת צד חמור, אבל בכל הסוגיות שתמצאו פרחת צד חמור, תמיד מדובר על פרחות הלכתיות, לא על פרחות עובדתיות. למשל פה, אומרים, מה לחובל שכן חייב בחמישה דברים? לא אומרים למה חובל הוא חמור, כי מה לחובל שכן הוא מרביץ לשני? זה תכונה של החובל עצמו. כן, פה מדובר על הלכות, לא על עובדות. מה לחובל שכן חייב בחמישה דברים? או מה לעדים זוממים שכן לא צריכים התראה? גם זה דין, זה לא מאפיין מציאותי של עדים זוממים. כן, היית אומר, מה לעדים שכן מקלקלים את כל מערכת המשפט? זה תכונה עובדתית, זה לא תכונה הלכתית. זאת אומרת, יש חומרה מיוחדת בעדים זוממים שמשקרים בבית דין, הם לא נותנים לבית דין לתפקד. אז פה היה מקום להגיד, זה מאוד חמור, פה צריך להחמיר עליהם. בסדר, אבל הגמרא פה מביאה תכונה הלכתית, לא תכונה עובדתית. למה זה חשוב? כי התכונות ההלכתיות, התכונות העובדתיות, הן בעצם הפרחה האמיתית, נכון? נשארים מביא תכונה הלכתית. מה לעדים זוממים שכן לא צריכים התראה? נו, אז מה? למה באמת? אני שואלת, אוקיי, תסביר לי, למה באמת לא צריכים התראה? התורה קבעה שלא צריכים התראה. זה אומר שכנראה יש בהם משהו מאוד חמור, שבגללו התורה אומרת, אפילו בלי התראה אני אעניש. מה זה המשהו החמור הזה? המשהו החמור הזה זו תכונה עובדתית, זו לא תכונה הלכתית, נכון? יש משהו בעדים זוממים שהוא מאוד חמור, ובגללו התורה קבעה עליהם את הדין שלא צריך התראה. או שצריך חמישה דברים בחובל או משהו כזה. זאת אומרת, בעצם, כשאני מביא פרחה הלכתית, זאת אינדיקציה לקיומה של פרחה עובדתית. את אם אני מוצא פרחה עובדתית, אני אביא אותה ישר. לפעמים, אבל כשאני רואה שיש חומרה הלכתית מיוחדת, זה בעצם אינדיקציה לזה שיש פה איזושהי חומרה דתית מיוחדת. אוקיי? עכשיו הכל פשוט. אם יש לי שני מלמדים, חובל ועדים זממים. ובכל אחד מהם יש חומרה הלכתית. נכון? בחובל שהוא חייב בחמישה דברים, ובעדים זממים זה שלא צריכים התראה. עכשיו, אני אומר שהחומרה ההלכתית הזאת היא אינדיקציה לזה שיש בהם חומרה עובדתית. אבל החומרה העובדתית הזאת יכולה להיות אחת. יכול להיות שיש לו אותה חומרה עובדתית.
אבל זה יכול להיות. מה? אבל זה יכול להיות. אנחנו לא יודעים שזה אותה.
פרחה זה מספיק להעלות אפשרות.
אנחנו לא יודעים שזה אותה.
בשביל פרחה מספיק להעלות אפשרות. תמיד בפרחה זה ככה. זה מה ששאלת בעצם קודם, נכון? הוא אומר, גם אחרי הפרחה יש אפשרות כך, יש אפשרות כך. זה מספיק. יש אסימטריה בין הוכחה לפרחה. גם במתמטיקה אגב. פרחה אתה לא מוכיח שהמשפט לא נכון. אתה מוכיח שהוא לא יוצא מההנחות. הוא יכול להיות עדיין נכון, אבל הוא לא יוצא מההנחות. אתה קל וחומר, כשאתה פורח קל וחומר, אתה בעצם אומר, ההוכחה לא נכונה, אולי הדין נכון, נחפש ממקום אחר. אבל ההוכחה לא נכונה, השאלה נשארת פתוחה, זה נקרא פרחה. אוקיי? אז גם כאן, בעצם מה אני אומר? אני אציע לך עכשיו תיאוריה אלטרנטיבית, שהיא לא פחות פשוטה, עם מכנה אחד, גורם אחד, שגורם לדין הזה, והנה, ולא יצא הלימוד על C. יכול להיות שיש ב-A וב-B מאפיין עובדתי אחד, שהוא בא לידי ביטוי ב-A, בחומרית מסוימת שחייבים בחמישה דברים. בבי הוא בא לידי ביטוי הלכתי בדין אחר שלא צריך התראה. אבל בעצם המאפיינים ההלכתיים האלה הם אינדיקציה לזה שיש פה איזשהו מאפיין עובדתי שהוא החמור. עכשיו יכול להיות שהוא אחד, אני לא יודע, כל עוד אני לא יודע מה הוא אז אני לא יודע. כיוון שככה זאת פרחה.
זאת אומרת שבכל שני דינים שיש בהם חומרה הלכתית, וכל אחד משניהם משלו, אי אפשר ללמוד לצד השווה. עקרונית. עקרונית
יש לך. לפי הדעה התנאית הזאת, זה מחלוקת תנאים. כן. נכון? ותבדקו, כל הסוגיות שבהן הגמרא מעלה את פרחת צד חמור, זה סוגיות כאלה שהמאפיינים שעליהם מדובר הם מאפיינים הלכתיים. בשום מקום שהמאפיינים מאפיינים עובדתיים לא עולה העניין הזה של פרחת צד חמור.
זה כבר ואש.
מה? זה מאפיינים עובדתיים. או אין לבור שתחילת עשייתו לנזק. זה לא דין בבור שבור פטור על כלים. זה שאלה מה זה בור? בור זה דבר שתחילת עשייתו לנזק. זה לאפר, זה מקרה קלאסי של מאפיין עובדתי. לכן שם באמת לא עולה העניין הזה של פרחת צד חמור.
יש כמה דברים מוזרים בזה. למשל, כשאני קובע שתחילת עשייתו לנזק בבור, אני מחרתי שזאת החומרה שבו.
כמה מחרתי?
מסברה. מסברה פה. אז אם אני מסוגל מתוך 1,000 דברים פוטנציאליים לקבוע שזה הצד החמור שלי.
לא, יש יכולים להיות גם 1,000 דברים אחרים. מספיק שיש צד חמור אחד. לא אכפת שיהיו צדדים אחרים שיהיו קלים. אמרתי, פרחה זה מספיק להעלות ספק.
אני לא מדבר על זה. אני מדבר פה. כשאני אומר, יש חומרה בכל אחד, עדים זוממים וחובל. אני לא יודע מה הנה. ולכן היא יכולה להיות גם זהה. האם חכמים בדרך כלל כשהם לא מוצאים משהו הם לא מסיקים מזה שזה לא קיים?
לא, יש פה הרי עובדה, הרי אתה בכל מקרה צריך להניח שקיים, קיימת חומרה, כי עובדה שיש דין חמור גם בחובל וגם בדין זוממים.
הרגע מנית חומרה לכל אחד וכל אחד פה יודע לזרוק 10 חומרות.
לא, לא, אם תוכל לזרוק 10 חומרות אז אנחנו נצטרך לעשות פרחה. אין, מה זה כל אחד יכול לזרוק 10 חומרות? לא, אם יש חומרה, אז היא מפריחה את הצד השווה, אין דבר כזה.
לא, לא התכוונתי לזה. העדים הזוממים, אפשר היה להגיד מסברה, אני חושב שזה בגלל שהם באים לקלקל את מערכת המשפט, ולכן יש להם עוד שמירו, הם לא צריכים התראה. ויש עוד דברים, הם יכולים להיות חייב מיטה, למרות שהם רק דיברו. שאנחנו לא רואים את זה במקומות אחרים. זאת אומרת, אני יודע להצביע על מועמד.
אתה יכול, מועמד, אולי כן, אולי לא, יכול להיות שיש משהו אחר, או שחז"ל לא חשבו שזה הדבר החמור יותר בעדים זוממים. אתה צודק שאם יהיה מקום שבו יש את הצד השווה, לפי איך שאני מציע. אני אומר שבשביל לפרוך עסק, מספיק להעלות ספק. זה כל הנקודה.
זה כמו ספק ספק בצורה מסוימת, לא?
למה?
כי אתה, הרי אתה פה בא לחייב, ואתה, אם אתה עולה בשתי מדרגות, כמו בספק ספק, זה כאילו שתי מדרגות, גם פה אתה עולה בשתי מדרגות כאילו.
למה זה שתי מדרגות? או שיש חומרה משותפת, או שהחומרות הן נפרדות. אם החומרות הן נפרדות, אז אפשר לחייב. אם החומרה היא משותפת, אז לא. למה זה ספק ספקה?
זה כאילו אתה מכניס פה ספק נוסף. מעל הספק הבסיסי שיש לך.
לא, אין לי, ספק אחד, למה שניים?
זה הפוך לי, למה? כי...
יש לי ספק אחד, יש לימוד. עכשיו יש לי ספק בלימוד. אולי כן, אולי לא. אני אומר, מספיק ספק אחד בשביל שאני לא אלמד.
לא, יש לך גם ספק בהתחלה, אתה עדיין לא בטוח. אתה עדיין לא בטוח, אתה מנסה, מזה שאין לך הוכחה נגד, אתה מנסה להוכיח...
זה הספק הזה.
זה הספק הראשון.
זה אותו ספק,
אין לך. לא, אחרי זה אתה מביא משהו שאני יכול נגד זה.
הספק הוא זה, האם יש עוד משהו שהוא כזה או שאין. זה הספק, אין פה עוד ספק. יש שאלה, ועל השאלה הזאת אני נשאר בספק, יכולה להיות תיאוריה כזאת, יכולה להיות תיאוריה כזאת. אבל אני אומר, מספיק ספק אחד כזה שלא נלמד. זה מה שאמרתי קודם, שהרב חיים, כן, של הספק בפירוש התורה, אז הולכים בו לכולם, תמיד. כי בשביל לחייב צריך מקור.
אבל
לפעמים
יש
תיקו,
ויש...
צריך לדגור
כזה, זה יאמר מה
טוב, אני אומר, זה נשמע מאוד הגיוני באופן עקרוני, זה מעבר למה שרב חיים אומר. זה נשמע הגיוני, כי במקום שבו גם כשיהיה תיקו אפילו על פירוש התורה, זה במקום שבו בתורה עצמה עולים צדדים לכאן ולכאן אולי. במקום שבו אני לא יודע מה היא אומרת, אז זה אומר שהיא לא אמרה. כי מי אתה רוצה להגיד, שתגיד. אם יש מקום שבו אני מתלבט אולי לא הבנתי נכון, אז יכול להיות שזה באמת יהיה ספק רגיל, כי התורה אמרה, אולי אני לא מספיק חכם כדי להבין מה היא אמרה. אבל פה זה לא, זה ספק מהותי, זה לא בגלל שאני לא מספיק חכם, יש צד כזה ויש צד כזה. אז אם התורה רוצה להגיד, שתגיד ברור, למה היא לא אומרת? הזכרתי פעם ש... אני חושב, אני לא זוכר מה הזכרתי. שהרבי מצאן, זה הקודם, שמעתי פעם בשמו שהוא אמר שאם לא היה כתוב בשולחן ערוך שמותר לבצוע חלה בשבת, הוא לא היה בוצע, כי זה בטח אסור. מבחינתו ההנחה היא שכל דבר אסור, אלא אם כן מצאנו יותר. זה כמובן לא נכון הלכתית. המצב הוא אומרת, כל דבר הוא מותר, אלא אם כן, יש מקור. זאת אומרת, בשביל איסור צריך מקור, לא בשביל היתר צריך מקור. אז כל דבר הוא מותר, אלא אם כן, התורה אסרה אותו. בשביל לאסור משהו צריך מקור. ברגע שיש לי ספק מקור, זה לא מקור. אז זה מותר. טוב. טוב, אני רוצה עכשיו לעבור לשלב הבא, אבל בואו נראה רגע בעצם מה עשינו עד עכשיו. דיברתי על חקירות, כן, ישיבתיות, על הלוגיקה של חקירה ישיבתית, משם הגענו לתער של אוקם והדגמתי את זה דרך הצד השווה וחזקות שלוש פעמים וכל הדוגמאות האלה כדי להראות שכבר בגמרה עצמה בעצם יש איזושהי חשיבה כמו ישיבתית, כן, חשיבה מכלילה, חשיבה שעובדת עם איזשהם כלים לוגיים של אנליזה וסינתזה. ועכשיו הדבר הזה בעצם מעורר את השאלה, אז מה בעצם מטרת הלימוד, או מה זה תורה? עכשיו שאלה יותר רחבה. כן, שזאת שאלה שהלימוד הבריסקאי מעורר אותה בצורה מאוד חזקה. כן, הרב עובדיה תמיד היה אומר שכל הפלפולים של הישיבות זה ביטול תורה. זה ממש אסור לעשות את זה בשבת, כי זה בורר. בורר, רעיון כזה, רעיון כזה. מישהו אמר לי פעם שהוא כתב את זה ברצינות, אני לא ראיתי את זה בפנים. אני לא, קשה לי להאמין, אבל ככה מישהו אמר לי פעם. בכל אופן, ברור שהוא לא אהב את זה. כן, זה ברור. זאת אומרת, זה לא באמת לימוד תורה, זה משחקים לוגיים כאלה, זה מין כזה משחקים מטה-הלכתיים, משפטיים, לוגיים, זה לא לימוד תורה. כשההנחה...
סודוקו כזה.
כמו, כן. ההנחה הבסיסית שלו היא שתורה זה בעצם המסקנה ההלכתית. וכל השעשויים שמסביב, ההסברים והעניינים האלה, אולי הם מכשיר כדי להגיע למסקנה ההלכתית, פה בדרך כלל לא. כי בדרך כלל אנחנו נשארים, כן, אתם יודעים, כמו הסיפור על רב חיים, הזכרתי את זה, אני חושב, רב חיים ויצחק אלחנן, שהייתה לו שאלה הלכתית, אז הוא שלח לו שאלה והוא אמר לו, תענה לי רק בכן או לא, בלי נימוקים. כי אם תביא נימוק, על כל נימוק שלך אני אביא שלושה נימוקים לצד השני. תגיד לי כן או לא. ואני חושב שהסיפור הזה באמת, אני רוצה לזכור שרב חיים היה הרב של בריסק. הוא קיבל מזכורת כדי לפסוק. צריך לזכור שבאמת בעולם הישיבתי הבריסקאי קשה מאוד להכריע. ולכן אין פלא שהם לא מכריעים, אלא תמיד הולכים לחומרה. זה לא מקרה שהבריסקאים הולכים לחומרה. הבריסקאים הולכים לחומרה כי הם לא מסוגלים להחליט בין האפשרויות. למי שיש יכולת אנליטית מאוד טובה, אז הוא יכול להסביר את הרשב"א נהדר, והוא יכול להסביר גם את הרמב"ם נהדר, וכל אחד זה מבנה לתלפיות, צודק. כל אחד על ההנחות שלו, מצוין, הוא מסביר את כל הסוגיות, הוא עונה על כל הקושיות, הכל נהדר. עוברים למשקפיים של הרמב״ם, גם כן הכל נהדר. נו, עכשיו צריך להחליט, מי צודק, הרשב"א או הרמב״ם? כמו מי ההלכה? אז לכן, מי שיש לו כלים, מערכת לוגית מאוד משוכללת, בדרך כלל לא מצליח להכריע. אגב, זאת אחת המחלות של הלמדנות המודרנית, שהיא לא יכולה להכריע. כיוון שאנחנו כל כך מיומנים בחשיבה הלוגית, שאנחנו יכולים להסביר כל דעה. כל דעה אני יכול להציג לכם הסבר מצוין למה היא נורא הגיונית. אבל בסופו של דבר, אם אתה רוצה להכריע, אתה צריך להחליט מי יותר הגיוני, או מי כן הגיוני ומי לא.
אנחנו תמיד על ההנחות, אבל לא על המבנה הלוגי.
מה? כן, אבל כשאתה בודק את זה, נגיד, מול הגמרא, הרי זה לא בנוי באמת כמבנה לוגי. אתה מכריע, פה קשה מהגמרא. אני אומר, כל מה שהראשונים היו אומרים, קשה מהגמרא, ולכן אני מכריע ככה, אני אביא לך עכשיו חמישה תירוצים, למה לא קשה כלום מהגמרא. כי אנחנו יותר מיומנים לוגית מהראשונים. אתה יודע, יש לנו יכולות לוגיות יותר טובות. אז לכן, בעצם זה מנטרל את האפשרות שלנו להכריע. אז לכן באמת, באופן טבעי, ועל זה דיברתי בשיעור הראשון שדיברתי על העניין בתורה, שלימוד ישיבתי, בריסקאי, מתמקד בהבנת הסוגיה והראשונים, ופחות בפסיקת הלכה. לא עוסקים בפסיקת הלכה, אבל זה לא בגלל שאנחנו הרבה פעמים המסר הוא כאילו הסיסמה היא קטנים, אנחנו לא, זה שטויות. לא בשאנחנו קטנים. כל הדורות, כל דור היה יותר קטן מהדור הקודם. ככה הוא שם נכון. אוקיי, נו, אז מה? עדיין, בכל הדורות הכריעו. הם לא מכריעים כי הם לא מסוגלים להכריע, לא בגלל שהם קטנים. אתה לא יכול להכריע. אתה נותן הסבר נהדר לשיטה הזאת, הסבר נהדר לשיטה הזאת, איבדת את היכולת להכריע.
אתה יכול להכריע, כל אחד ייקח משהו, נראה
לו. הולכים בחומרה, לא.
למה בחומרה?
שוד הבדל.
למה לא בכולה?
כיוון שאתה בספק, שניהם צודקים אולי, אתה בספק, ספק דורא הייתה לחומרה.
שניהם לא יכולים להיות צודקים, אחד מהם.
לא, מבחינתי שניהם צודקים, אני לא יודע. מה לעשות? יש לי ספק. לא, האמת היא שאחד צודק, אבל אני, יש לי תפיסות, הסבר מצוין לזה והסבר מצוין לזה, אז אני בספק, ספק דורא הייתה לחומרה. אני אומר יותר מזה, בספק מהסוג הזה, גם ספק דרבנן לחומרה. בגלל שפה יש לי צדדים טובים לכל אחת מהאפשרויות, זה לא שאני לא יודע. אם אני לא יודע, לך לכולה. פה אני יודע שזה נכון ואני יודע שזה נכון מבחינת התפיסה שלי. זה כמו בתרי ותרי. גם בתרי ותרי יש הרבה, כן, בגמרא עצמה כבר יש מחלוקת עם תרי ותרי ספק הדאורייתא או תרי ותרי ספק הדרבנן. מה זאת אומרת? תרי ותרי לא הולכים אחרי, ספק הדאורייתא פירוש הדבר לא הולכים אחרי חזקה. שיש שני עדים מול שני עדים לא הולכים אחרי חזקה. למה לא? בגלל שאם יש שני עדים מול שני עדים, זה לא ספק שאתה הולך אחרי חזקה. זה ודאי לפה וודאי לפה. כשיש ודאי לפה וודאי לפה, זה לא דיני ספקות. זה שניהם באופן פוזיטיבי מחייבים אותך. אז אתה לא, 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 אתה צריך ללכת לחומרה בכל מקרה. אז כן, כמשל, יש לזה עוד כל מיני דוגמאות. יש כאלה שרוצים לומר בכל ספק הדדינה ככה. ספק הדדינה לא יהיה ספק ספקה. כי ספק הדדינה הוא לא ספק. יש לך שני צדדים אמיתיים. זה לא כמו מצב שאני לא יודע. יש חתיכת בשר, אני לא יודע, או שזה חזיר, או שזה פרה, אין לי שני צדדים, אני פשוט לא יודע. אז זה ספק. אבל אם יש לי שני צדדים פוזיטיביים, אחד מוביל אותי לכאן ואחד מוביל אותי לכאן, אז זה מצב שונה. בכל מקרה, אז פה באמת עולה השאלה, אז מה זו תורה? הרב עובדיה ובניו, כן, כל הבית מדרש שלו, טוענים שתורה זה פסק ההלכה. והדיון והעיון נעשה רק כדי להגיע בסופו של דבר לפסק ההלכה. עשו כשמה איתה לי בדיל חטא. ובתפיסה הישיבתית, מעבר למגבלות שלה, שעל זה דיברתי לא מעט בפעמים הקודמות, בפעם הראשונה בעיקר, יש איזושהי הנחה סמויה, אבל זאת אומרת, לא, אולי לא אומרים אותה, אבל בעצם היא מאוד גלויה, אני חושב, למי שמכיר את מה שקורה, זה שלא, זה לא נכון. זאת אומרת, תורה זה העקרונות שאותם חושפים באנליזה העיונית. כשהמקרים או ההלכות זה נפקמינות. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה פסק הלכה, שיהיו מקרים, כי זה הניסוי המדעי שאתה עושה. זאת הנפקמינה שעלה אתה בודק את התיאוריה. אבל המטרה היא התיאוריה. המטרה היא לא ההלכה. אצל הרב עובדיה התיאוריה, גם אם היא קיימת, הוא פחות עסק בתיאוריות מטה-הלכתיות או למדניות, אבל גם אם זה קיים, זה אמצעי כדי להגיע לשורה התחתונה, לפסיקת ההלכה. ובעולם הישיבתי ההנחה היא הפוכה. זאת אומרת, ההנחה היא שהלימוד ההלכתי או ההלכות הם רק אמצעי כדי לברור את התיאוריה הנכונה. אני מביא דווקא מינה כדי לבדוק האם התיאוריה שאתה מציע היא נכונה או שהיא נופלת. אותי מעניין...
אבל יש פה בעיה, אם כפי שאמרת, אם יש לך את הכלים העיוניים, אז אתה אולי במרבית המקרים מגיע למצב שאתה לא יכול לפסוק.
לא מגיע לתיאוריה הנכונה, כאילו.
נו, אז איך פוסקים הלכה?
אז אנחנו במגבלה, מה לעשות? איך פוסקים הלכה? זאת המטרה. איך פוסקים הלכה? שולחים לרבי ישראל כהלכנה, מה הבעיה?
אבל איך הוא פוסק הלכה?
מי? הוא עצמו? הוא לא למדה, מה זאת אומרת? הוא פוסק הלכה אינטואיטיבית, הוא אומר, אסור מותר. אם הוא יגיד לי את הנימוקים, אני אגיד לו 10 נימוקים, זה כמו רפואה אלטרנטיבית. רפואה אלטרנטיבית, הם הולכים לזה מחשף אחד, והוא אומר לכם, יש איזה קווים מרידיאניים ואנרגיות וכל מיני שטויות כאלה שהוא בעצמו לא מבין מה הם אומרות, ובסוף הוא אומר לך, לא יודע מה, תשתה איזה מים כאלה, או לא יודע, מים קדושים ומים לא קדושים, עם איזה טיפות או בלי טיפות.
אז איך מחליטים שמישהו הוא מוסמך לפסוק הלכה ומישהו אחר לא? יש לו
איזושהי אינטואיציה הלכתית.
מישהו שיש לו אינטואיציה יותר טובה, אינטואיציה פחות טובה?
כן, כן. עכשיו לך תדע מה האינטואיציה הטובה, אתה בתור עולם יכול לבדוק את האינטואיציה הטובה, כי כל אינטואיציה אתה יכול להסביר. נכון, אז סומכים על המרצים שיבדקו. עד היום אנחנו יודעים שהמרצים קובעים מזה גדולי הדור, לא? לא, באמת. מי קובע מגדולה? היום יש אידיאולוגיה סביב העניין הזה. שצאי לך בעקבי הצון, העם יודע, נכון, למה עושים את זה? כי למדנים לא יכולים לקבוע מגדולי הדור. למדנים כולם גדולי הדור באותה מידה, אתה לא יכול לקבוע. גדולי הדור זה אלה שהמרצים חושבים שהם גדולי הדור. כמו זקן המקובלים, כמו... זה תמיד מי שהעיתונאים מכתירים אותו.
אבל כבר מוצאים כמו גבי אמפורי בורב, מידחת, שלא היה ולא יהיה, וזה רק...
שני וקבל שכר.
יש עניין של חורי בשביל
את העניין... אני אגיע לבירוש לדברים האלה, נגיע גם לבן סורר ומורה במסגרת זאת, אבל בהמשך. זה הערה נכונה, אני חושב. זה אחת הראיות הטובות נגד הרב עובדיה.
אני קצת מופתע בדרך שלך לתאר את הרב עובדיה, ונדמה לי ש... הוא דווקא השתמש בכלים מאוד מאוד מתוחכמים כדי להגיע להלכות על ידי ידע עצום.
לא כלים מטה הלכתיים. לא מסכים. יש לו ידע עצום, הוא השתמש בשיקולים של פסיקה. הוא לא השתמש בשיקולים של אנליזה למדנית.
הוא הביא.
ממש לא. אין זה אצל הרב עובדיה. עוד פעם, בלי לזלזל בו בכלל. חושב שהוא היה ענק. לא, אמיתי. אני בניגוד למה שהיה בבני ברק, אני הייתי בבני ברק, כולם צחקו עליו, זה חמור נושא ספרים. אני הייתי מזועזע, האיש הזה היה גאון עולמי, אבל בסדר, אבל צורת הלימוד שלו לא הייתה כזאת, הוא לא עסק בלמדנות, בניתוח למדני. היהודי החזיק דברים בצורה מסודרת, אם מדברים עליו, זה מדהים, אני קורא לזה חמור נושא ספרים, אתה צריך להיות חמור. לא, באמת, זה מאוד מרשים, היכולת שלו, אבל נכון, הוא לא היה למדן, הוא לא עסק ב... אידיאולוגית לא היה למדן, הוא לא עסק בלמדנות, הוא לא האמין בזה. אוקיי? זה משהו אחר. ראים ישבו אותו כל כך מסודר, שזה פשוט בלי הבנה, זה לא יכול להיות.
זה לא נשמע מדם שאימית, לא עסק.
נכון, גם הוא לא היה למדן במובן הישיבתי, נכון? ברור שלא. גם אסמה לא. אני אף פעם לא הסתדרתי עם אסמה. אסמה הוא בלבט. לא אי אפשר להבין מה הוא רוצה. אבל כשמתבגרים, אז מבינים שחבר'ה, יש להם מה למכור. טוב, בכל אופן... אז אני אומר שהדברים האלה מעוררים ביתר שאת את השאלה מה זו תורה. האם תורה זה אוסף המסקנות ההלכתיות, או שתורה זה הניתוח הלמדני שעומד בבסיס, בתקווה, שעומד בבסיס המסקנות ההלכתיות. אז העולם הישיבתי מניח שבעצם המטרה בלימוד תורה זה התיאוריה. הניתוח הלמדני הוא חושף את התורה. כשאני שואל עכשיו מה זה נקרא ללמוד את סוגיית נזיקין? מה זה לימוד תורה? האם זה לדעת בכל מקרה מי חייב ומי פטור? כך יגיד הרב עובדיה. לדעת בכל מקרה מי חייב ומי פטור, לדעת מה פסק ההלכה. והלמדן כבר לא מדבר כרגע על, על, על הדרך איך להגיע לשורה התחתונה, גם שם יש הבדלים. אני מדבר קודם כל מה, למה רוצים להגיע. לעומת זאת הלמדן הישיבתי אומר, לא, מי חייב ומי פטור בכל סוגיה זה רק הנפקמינות. אותי מעניין זה האם מה שגורם, מה שמחייב בתשלום ושזה ממוני יזיק, או הרשלנות בשמירה. זה תורה. התורה זה הרעיון שעומד בבסיס פסיקות ההלכה, כאשר הקביעות ההלכתיות הן הכלים שעליהם אני מודד דברים. זה כמו במחקר מדעי. במחקר מדעי גם שם יכול להיות ויכוח. יהיו אנשים שיאמרו שהמטרה של הידע המדעי זה לדעת מה יקרה בכל סיטואציה. תן לי סיטואציה מעבדתית כזו או אחרת או בעולם, לא משנה מה, ואני אגיד לך מה יקרה. זה אומר שאני יודע פיזיקה. אני יודע כל מה שקורה. בעיני זו תפיסה מופרכת, זאת אומרת, זה פשוט לא נכון. גם אם הייתי יודע את זה, נגיד אם הייתי יודע את זה מגילוי אליהו, אז אני מדען גדול. לא, אליהו יגיד לי מה יקרה בכל מצב. אין בעיה, אני יודע מה יקרה בכל מצב, באמת. זה יקרה. אם אליהו אמר, זה יקרה.
אוקיי?
זה ההבדל בין מהנדס ומדען.
בדיוק, אז זה אני אגיע עוד רגע. אז יש כאלה שאומרים שבעצם התיאוריה המדעית היא אמצעי כדי להגיע לעובדות המדעיות, אבל בסופו של דבר המטרה היא להגיע לעובדות. לעומת זאת, אחרים אומרים, שאני שייך למפלגה הזאת, כמו שכבר יכולתם להבין, שמה פתאום, העובדות הן רק אמצעי כדי לברר איזה תיאוריה היא נכונה. אני בודק את התיאוריה על עובדות, כי היא נתנות להפרחה, הפופר וכל העניינים האלה, זה הדרך שאני משתמש בעובדות כדי לבדוק את התיאוריה. בסופו של דבר המטרה שלי זה לדעת את התיאוריה. עכשיו, כמו שהערת בצדק, אני באמת חושב שזה ההבדל בין מהנדס למדען. מדען בסופו של דבר חותר לדעת מה התיאוריה הנכונה. ומבחינתו הניסוי או העובדה המדעית הספציפית היא אמצעי כדי לברור תיאוריות, לעשות אלימינציה.
אתה לא משלים את המשפט, למה אני צריך את התיאוריה? זה לא בשביל לנבא את התוצאה של הסיטואציה הבאה?
מה פתאום? שיודעת מה העולם, איך בנוי העולם?
איך הקדוש ברוך הוא עובד?
כן, בעצם בשביל להשלים את המשפט זה תתה דסתרי. גם אתה לא משלים את המשפט.
אני משלים.
לא.
לי זה מאוד ברור, אני מהנדס. אני יודע שאני מחפש תיאוריה, אני מחפש לצפות, מה יקרה לחללים?
בוא תשלים לי את המשפט. למה טוב לדעת את השורה התחתונה?
אני צריך אותה.
אז מה? למה טוב לדעת את זה? תשאל פוסק. למה טוב לדעת? למה צריך להתעסק עם זה בכלל? אין פוסק, אתה תלך לך לעבודה. יש לך שאלה, תשאל את הפוסק, מה הבעיה? כי ברור לך שצריך לדעת, תגיד שורה תחתונה, אין שורה מתחתיה, זה לא ראשית תחתונה, לא?
אני צריך אותה כדי לפעול בבית, עכשיו ביתי עשתה איזה...
אז זה סתם לדעת מה לעשות, אני שואל פוסק, שואל פוסק, וקודשים צריך ללמוד,
מה?
קודשים, למה? אפשר לעשות את זה בבית? אתה לא עושה את זה בבית, יותר הבמות כבר עבד. זה לא נכון, אבל אני אומר, אפילו נניח שזה נכון, עדיין לשורה תחתונה בהגדרה אין שורה מתחתיה, לכן היא תחתונה. אף פעם אני לא אשלים את המשפט. כשאני אומר, אני עושה את הדבר הזה בשביל X, שאתי, ובשביל מה X טוב? ככה, כי אני חושב שהוא טוב.
כן, אני צריך אותו, אני רוצה את רצון השם כדי לא להפר אותו, זה פשוט.
הבעיה, אני שואל אותך גם שם אני שואל לך, ולמה אתה רוצה את רצון השם? גם אני רוצה את רצון השם. רצון השם זה לדעת מה עומד בבסיס ההלכה, זה רצון השם. אני יכול להשלים משפט בצורה כזאת, זה לא יעזור. בסופו של דבר אתה עונה לי ככה, גם אני עונה לך ככה. כי כשאנחנו מסתיימים בערכים הבסיסיים, מה שאנחנו מבינים. כן.
אבל אני חושב שבפעם שעבר שדיברת על לימוד תורה, היה אותו כיוון מבחינת הלוגיקה, אבל עדיין היה הכי חשוב שתגיע לשורה התחתונה.
לא, רגע, אני עוד אגיע לזה, אני עוד אגיע לזה, כן.
יש שאלה אחרת, מה זה השאלה, מה זה תורה? אולי התורה זה גם זה וגם זה.
בסדר, אני כמו, זה הלקח, הפקת לקח טוב מהדיון על החקירות, למה אנחנו מניחים שזה או א' או ב'. לפעמים זה שניהם, עשו היינו בפני יהושע, כן. בכל מקרה, אני אביא ראיות בהמשך כשאני אדבר על זה, כרגע אני רק צריך קטע קישור בחלק הבא. נעסוק בזה ואני אביא לזה ראיות
עובדות מפריעות.
כן, נכון, בדיוק, עובדות באמת מפריעות. אני אומר לך מניסיון. עובדות זה דבר כל כך מעצבן, אז כל פעם שיש לך תיאוריה טובה, באה איזו עובדה ושוברת לך אותה. זה אפשר להתפוצץ. אז אני תמיד, גם בהלכה זה שיגיע אותי, אני תיאוריה הלכתית נהדרת. מגיע איזה רשב"א כזה שאי אפשר להבין אותו. דברים משונים. אז מה, עכשיו בשביל זה אני צריך לשנות את כל התיאוריה הנפלאה שהגעתי אליה. עם כל הכבוד, מי מעניין את העובדות? לא, בהלכה אני מדבר. קופנהגן. טוב, בכל אופן, אז הוויכוח הזה, בעצם כמו שהוא קיים בעולם המדעי, שהשאלה היא האם המטרה היא התיאוריה, והעובדות הן רק אמצעי כדי לבחון את התיאוריה, קיים גם בעולם ההלכתי, ואני אגיע אליו בהמשך, אבל אני רק אומר שלאור מה שראינו עד עכשיו, זה באמת מעורר את השאלה הזאת. כי אנחנו רואים שכל האנליזות האלה, בסופו של דבר חושפות לנו איזה שהן מטה-תיאוריות. X, Y, Z, כל מיני, אנחנו חושפים בעצם תיאוריה. הניתוח הלמדני בעצם אומר, מהו המבנה התיאורטי שעומד מאחורי ההלכות. ואז זה מעורר את השאלה, האם המבנה הלמדני הזה, שכנראה בלעדיו אנחנו לא יכולים לגמרי לנתח את ההלכה, הוא רק אמצעי, כדי לדעת מה לעשות, או שלא, שהמטרה היא ממש להגיע למבנה הזה, כמו בעולם המדעי. ועל העניין הזה אני רוצה להתמקד מעכשיו, אז הבא שאני אעשה, זה אני אתחיל לעסוק באוקימתות. אז אני אנסה להראות דרך האוקימתא את הנקודה הזאת שדיברתי כאן, ואז אני אחזור לשאלה הזאת עצמה ואני אנסה
להביא ראיות לפה ולשם. בצורה הוא מורה, ואנחנו ניכנס לראיות שמנסות להכריע, אני חושב, נגד הרב עובדיה. בסדר, אז אנחנו נתחיל עם אוקימתות, כשהאוקימתה, כולם יודעים מה אני חושב שאפשר פה, אוקיי, נעצור כאן פה.